הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו. אלי, מה העניינים?
מעולה, בסדר גמור.
איך עברו החגים? החג, אתה נכון.
החג היה כיף, היה משפחה, היה כיף.
כן, כן, זה התרעננות, ממש. טוב, אז פרק 24, מכאב של עבדות, מכאב של עבדות לחירות בימינו ב-2024. טוב, אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד, של ימים מאוד עצמתיים, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית. גם מצד אחד, החיים בתקופה הזו הם יכולים להיות מאתגרים, ומצד שני, אסור לנו להזניח את הגוף ואת הנפש. אלי, איך אנחנו אמורים להתמודד עם כל התקופה הזו? בוא ככה תנסה להסביר לנו.
טוב, אז נעשה איזושהי סקירה ככה, להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, מאוד מורכבת. זה היה... זה התחיל בקורונה, אחר כך היה איזה מין... חזרנו לשגרה, ו... ואז הגיע 7 באוקטובר, שזה היה מאוד מאוד קשה. זה כאילו אירוע שהוא... אירוע שהוא בקנה מידה תנכי אפילו, הייתי אומר.
בלתי נשכח. זה אירועים שאי אפשר לשכוח.
כן, זה בקנה מידה שונה מאוד. כאילו, אין... אין הרבה מדינות שחוות כזה אירוע, בגלל המרכיבים שהיו בו. וזה מאיר אצל, אצל כל האנשים שנמצאים כאן. זה מאיר בהם הרבה דברים מאוד... שהם פשוט...
זה אירועים גנטיים.
כן,
זה משהו כזה, זה זיכרון איום, גנטי.
איום, פחד, ובעיקר כאבים, בעיקר כאבים.
אם אנחנו רגע עושים כזה, איזה בריף קצר, זה ממש מהשביעי לאוקטובר, ויש את העניין של, של יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות.
נכון.
כאילו ואז, כל ה...
נכון, זה דרך יום השואה, ויום הזיכרון תכף מגיע. ואז יש טוויסט, טוויסט בעלילה, יום העצמאות.
יום העצמאות.
זאת אומרת, בקיום של של בני אנוש יש את ה, כאילו חייב להיות שחרור, חייב להיות ההתרגשות שבשחרור, כאילו איזה משהו...
מה זאת אומרת?
כאילו יש את המצוקה, יש את ההתמודדות, את את המאבק, יש את ה... אם את מדברת על השביעי באוקטובר, על על יום השואה, על יום הזיכרון, זה רגעים של מצוקה, של איום, של פחדים, של חששות, של מה יהיה, של חוסר ודאות, ואז מגיע, כאילו, אנחנו לא יכולים להיות יותר מדי בתוך העניין הזה, ואז יש כאילו טוויסט, יום העצמאות. פתאום אנחנו... מגיע יום שאנחנו הולכים לחגוג, הולכים לעשות על האש וחוגגים. פשוט... זה בעצם, אחרי המאבק, זה כאילו רגע הצלחה, או רגע השינוי, שהוא בעצם שינוי חיובי. כי זה מעגלי החיים שלנו בעצם.
נכון.
זה שיש לנו את המצוקה ואת הכאבים ואת המאמצים והמאבקים. שלב מסוים אנחנו מתאמצים, ואז פתאום קורה משהו מוצלח. בסופו של דבר קורה איזה משהו מוצלח, ואז אנחנו מתרגשים. אז מבחינת הסמלים או התקסים והסמלים, הם מסמלים בעצם את את הבילדאפ, את כאילו את
בנייה.
את הבנייה.
סוג של בנייה כזה.
כן, בנייה, ואז יש איזה מין תחושת הצלחה. ותחושת ההצלחה היא בעצם היכולת שלנו להשתחרר מהאויב, או להשתחרר ממועקה, או להשתחרר מכאב, או להשתחרר
מהסבל הזה.
מסבל, כן, בדיוק. זה כאילו... זה כאילו מעבדות
לחירות בימינו.
לחירות. 24. מעבדות לחירות מהסבל, מהמאבק, מהכל, לחירות משוחררת, לעצמאות.
ממש. טוב, אז רגע, סבבה, אז אמרנו את כל העניין של האירועים, של גם יום השואה, של גם השביעי לאוקטובר וגם יום הזיכרון, אבל איך אפשר, מאיפה אפשר לשוב כוח כדי להתמודד עם הימים האלה? איך אפשר, מאיפה צריך לבוא הכוח הזה? איך אפשר להגיע לאיזה סוג של יכולת הכלה, לאיזה סוג של יכולת להבין את זה, לאיזה סוג של יכולת לעבור את אותם הימים האלה?
טוב, אז אתמול היה לי שיחה עם איזשהו הורה, לגבי הילד שלו, ילד בן 8, שהוא די חושש, הוא די חושש לתת לו לחוות חוויות, כי הוא מאוד דואג לו. מאוד, הוא ילד קטן, והוא... הוא חושש שהוא לא יסתדר, שיהיה לו קשה, שהוא ילך לאיבוד, לא יודע, יש לו כל מיני פחדים וחששות לגבי הילד הזה. והסברתי לו את חשיבות העניין, אמרתי לו, בוא אני אשאל אותך שאלה. כשאתה היית ילד קטן, גדלת בתקופה עם הורים לא פשוטים, בתקופה לא פשוטה. לא שההורים לא בסדר או אשמים, אבל כאילו, אתה יודע, אתה היית... ההתנהלות, ההתנהגות, הצורת תמיכה, כל הדברים האלה בעצם משפיעים על ההתפתחות, על הילד. ואני אומר לו, תנסה רגע לזכור רגע יפה, רגע מיוחד.
של הילד או מה?
של ההורה. אמרתי
אוקיי.
להורה, תיזכר.
כאילו ילד, בזיכרון ילדות של ההורה, אוקיי, של האבא.
בזיכרון ילדות שלו, אמרתי לו, תנסה להיזכר. ואז הוא נזכר, ואז אני אומר לו, מה זה עושה לך? ואז הוא אומר לי, וואו, זה כאילו, זה תחושה נעימה כשאני נזכר בזה. זה מעלה בחיוך. זה עושה לי טוב. ואמרתי לו, או, מפה אתה שואב את הכוחות שלך, את האופטימיות שלך, את התקווה, מרגעים כאלה. אתה צריך להעניק אותם עכשיו לילד שלך. אתה צריך לתת לו לנסות לבד, אתה צריך לתמוך בו. אתה צריך לאהוב אותו. אתה לא מבקר אותו על הדברים שהוא כושל בהם. אתה מסביר לו עליהם, אבל אתה לא מדבר עליהם כעל משהו לא טוב, ככישלון. אתה מסביר לו עליהם. תסביר לו על הדברים האלה. תסביר לו מה קורה בסיטואציות. אתה לא מספר לו שגיבור הסרט מת. אתה לא מתאר לו סנריו שבסוף... אתה לא אומר לו, זה לא בסדר מה שעשית. אתה לא עושה את הפעולות האלה. אתה מלמד אותו על החיים, אבל מעבר לזה, אתה מסתכל על הדברים החיוביים שהוא עשה, ואתה מעודד אותם, תומך בהם, ואוהב אותם. אתה נותן לו להבין שאתה אוהב את הפעולות שהוא יודע לעשות, כדי שהוא יחווה את ההצלחה בקטע טוב. כי אם הורה מסרס או מבטל את זה, ונותן דגש על הביקורת, על הדברים הלא בסדר, על ה... הוא בעצם מייצר אצל הילד חששות מלנסות. הוא בעצם יוצר אצלו חרדת ביצוע. הוא מפחיד אותו, והילד אחר כך יפחד לעשות דברים. הוא יותר יעדיף להצטמצם. הוא יעדיף להיות הישרדותי. הוא יעדיף לפחד לנסות ולעשות דברים. זה דרך שבה לא מתפתחים.
שנשארים מצומצמים וקטנים.
בדיוק.
במקום הזה. הבאת...
וכשמגיעים לשביעי באוקטובר, כשמגיעים למקומות האלה, זה מועצם. אנחנו מאוד מפחדים, פתאום העולם נראה כזה גדול ומאיים ומסוכן ו...
כאילו מה שאתה אומר בעצם, שכל החוויות שמתעצמות לנו בעקבות המלחמה, זה משהו מתקופת ההתפתחות שלנו מול ההורה?
כן, זה גם בתקופות הילדותי, במהלדות שלנו, אבל יש בזה גם גנטיות, יש כאילו עברות דוריות.
אחורה.
כן, עברות דוריות ש... פשוט חווים את החוויה הזאת. תחשבי שמי שהיה בשואה, ילד את הדור הבא, והדור הבא ילד את הדור הבא. יש צלקות מהאירוע הזה.
צלקות רגשיות, נפשיות.
כן, קוראים לזה, במדע קוראים לזה זיכרון תאי. שהתאים, הנוירונים, התאים בגוף, זוכרים דברים שאני לא זוכר בהיגיון, אבל אתה זוכר את זה, כי הוא עובר מדור לדור. אתה.
מטורף.
הוא פשוט משתכפל, כאילו, מהדור הזה לדור הבא ולדור שבאחריו וכן הלאה וכן הלאה.
נכון, ואם כבר באמת הבאת את הדוגמה של ההמשכיות ואת הדוריות, יש גם את העניין של ההדחקה. שהיא כל הזמן עוברת, נכון? כאילו אנחנו, כאילו יש לנו, עולה איזה עניין, ואנחנו לא רוצים להתמודד איתו, והמוח שלנו מעולה בלהדחיק ולהסתיר את זה. ואז ברגע שלא נותנים את המענה הנכון, זה פשוט כאילו יכול, הרי הרגש בסופו שם, הוא ממתין לטריגר הבא כדי שיקפיץ אותו.
נכון.
אז מה עושים עם העניין גם של ההדחקות האלה? כי זה משהו שבסופו של דבר אנחנו נכנסים כזה לאיזה לופ שהוא אינסופי.
אז בדיוק, פה אני רגע אסביר משהו. נגיד שקורה השביעי באוקטובר, כשהוא קרה, אז אנשים, בגלל שזה מאיר בהם כל מיני דברים מפחידים, מלחיצים, מאיימים, אז יש להם מנגנונים שעוזרים להם לקופף את המציאות, ליישר את המציאות, ואז כתוצאה מזה נוצר זיוף. כאילו יש איזו אשליה שאני מתמודד.
אשליה.
אבל ברגע הזה, אני, כאילו, משהו בתוכנו משתמש בהדחקה. הדחקה זה להזיז את זה הצידה, לדחוף את זה הצידה ולתפקד, ולנסות לתפקד רגיל. כאילו לא קרה כלום. הכחשה זה אני לא מקבל את זה. לא מקבלים את זה שזה קרה. לא יכול להיות שזה קרה. לא הגיוני. ויש את ההסתרה. הסתרה זה שמישהו אומר לי, שמע, היה את השביעי באוקטובר, ואני אומר לו, שמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא יודע על מה אתה מדבר. זה הסתרה. כאילו זה מוסתר ממני. יש מציאות, היא אמיתית, היא קורית, אני מבחינתי לא קיימת. אני מתעלם ממנה.
כאילו המציאות לא קיימת מבחינתו, כן.
כן. לא...
מה זה? זה היה בכלל? כאילו ברמה כזו, נכון?
כן, 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 כן.
למה, איך אנחנו, איך בן אדם מגיע למצב הזה שהוא עושה את זה? כאילו, הרי זה דבר שהוא בלתי נשכח, יש גם כל כך הרבה עדויות, כל כך הרבה דברים. עד כמה המוח כאילו יכול להדחיק דבר כזה? למה אצל בן אדם, כאילו למה בן אדם א' מדחיק, למה בן אדם שני מתמודד עם זה? זו יותר את השאלה שלי.
כן, את אומרת מה, איזה טייפקאסט משתמש
בה. למה יש רמות כאלה, כאילו?
את אומרת איזה, כאילו, איזה טייפקאסט, איזה סוג בן אדם, איזה סוג אופי, מדחיק, איזה סוג אופי מכחיש, ואיזה סוג לזה את מתכוונת?
כן, כאילו, למה לבן אדם אחד מגיב לזה בצורה כזו? למה בן אדם אחד מדחיק את זה, ומסתיר את זה, ולא רוצה כאילו לגעת בזה, ולמה בן אדם שני כן יכול להתמודד עם זה, וכן יכול לעשות את זה?
תראי, זה...
הפרסונליזציה.
זה הייחודיות הספציפית של מישהו. זה המבנה אופי שלו. אבל המבנה אופי נבנה, איך נוצרת תכונת אופי? זה היחס או היחסים עם אמא.
נכון.
היחס או היחסים עם אבא. האינטראקציה הזאת מייצרת תכונה. שם נולדת תכונה של מישהו. התכונה הזאת, זה התפקוד שלי. היא הופכת להיות חלק ממני, כאילו הופכת להיות איבר נפשי שאני מתפקד אותו, מתפעל אותו, כל החיים שלי. יש המון המון דוגמאות, אבל נגיד, אם אנחנו מדברים נגיד על הדחקה, אז ההורה בעצם מתעלם מההורה, כאילו כשיש בעיה, הילד בא ונגיד סיפר לאמא, את שמי, חבר הרביץ לי. לדוגמה, איך האמא מתמודדת עם זה? היא באה ומדחיקה את זה. אם היא כאילו אומרת לילד, תשמע, נפתור את זה כך וכך וכך. כאילו, 1, 2, 3, זה הפתרון, ככה נעשה. ברגע שהיא נתנה את הפתרון, היא בעצם, אין פה תהליך. אין פה, הילד לא מבין למה הרביצו לו, הילד לא מבין איך הוא נקלע לסיטואציה של המריבה.
מה, איך, למה?
אין בירור, מה, איך, למה, לתת תוכן. כי עם התוכן הזה הילד גודל, בהסברים האלה, הילד גודל עם תוכן, והוא גודל בתור בן אדם בריא עם איכות חיים. איך זה קשור לבריא ואיכות חיים? זה שהוא תמיד יטפל בזה בצורה נכונה ובריאה, והוא תמיד יהיה לו את הסיפוק ואת ההצלחה, כי בסופו של דבר הוא יפתור את זה בדרך שלו.
נכון.
אז הוא כאילו בא לידי ביטוי, בדרך הזאת הוא קיים, הוא נוכח מבחינת עצמו, אבל זה הדרך שלו גם להתמודד. זה דוגמה של הדחקה. דוגמה של הכחשה, זה אמא לא מאמינה לילד. הילד מספר סיפור, האמא לא מאמין, לא מקבלת את זה, לא מאמינה. לא אומרת לו, לא, אתה סתם דמיין את זה. זה לא, אין מצב שירביצו לך. או לחילופין, כאילו, מגיע לך. מגיע לך שירביצו לך.
וואו.
כי אתה ילד, כי אתה מציק, ואתה לא יודע, כל מיני כאלה, אוקיי? יש לזה כל מיני וריאציות, זה לא בהכרח נאמר באופנים האלה, אבל כאילו ההכחשה היא בעובדה שההורה לא מאמין לילד שלו. לא מקבל את זה. זה ההכחשה. והווריאציה השלישית זה של ההסתרה. ההסתרה זה הורה שהוא מזייף, שהוא חי באיזה מין אשלייתיות כזאת, הכל הוא מזייף. ואז המציאות היא לא רלוונטית.
רחוקה ממנו.
המציאות היא רחוקה, ויש פה איזה מין בונים אשליה. בונים איזה משהו, אני ככה אגיד, אני אסביר את זה בהומור ככה, בהגזמה. יש איזה מציאות חליפית כזאת, איזה משהו מדומיין. יש שם איזה אבטר, וחיים דרך האבטר הזה, כאילו. יש אבטר מדהים, מקסים. מיוחד, אין לו שום בעיות, לא קשה לו בחיים, הכל מדהים לו, הכל מגניב לו.
חיים טוטים.
הכל טוטים, הכל סבבה, עשירים, יש שפע, כאילו הכל שם סודר, מאורגן, גן עדן כזה. בונים בדמיון איזה גן עדן כזה וחיים אותו. וכשמישהו מנסה להפריע, מישהו מנסה לקלקל את זה, אז מסלקים. מסלקים אותו. או מסתלקים או מסלקים אותו. זה שלושת האפשרויות, וזה ככה נוצרים הטייפקסטים שהם מתמודדים עם, זה הדרכים שמתמודדים עם המציאות בעצם.
כן, ואז ככה גם בעצם בתקופה הזו בעצם מתפתחים גם המון חרדות, נכון? המון חרדות, ועם זה אנחנו גם גדלים לכל החיים האלה. חרדות, לחץ, סטרס, כמובן, כל אחד ברמות שלו.
נכון.
איך כאילו, איך באמת גם מתמודדים עם העניין הזה?
כי כשיש אירוע בעצם, נוצר הפער הוא... הוא מחל של חרדה.
מחל?
מחל, וואו. כן.
ובעצם... זה נשמע כזו מסה, מה שאמרת עכשיו.
לא, זה מחל ריק. המחל הוא ריק, זה ריקנות.
כי אין, אין לי... כי אין את התוכן, מה שהסברת מקודם.
כן, נגיד אם אני צריך עכשיו להשיג משהו, ואין לי את הידע איך אני עושה מסע ומתן, איך אני בא לשכנע, איך אני בא להסביר, איך אני, מה אני עושה. אני מרגיש תמיד חסר עונים, שאני לא יודע מה עושים, אני לא יודע איך להתנהג, אני לא יודע כלום. אני ריק בסך הכל. שם, לתוך החלל הזה, לתוך הפער הזה, נכנסת החרדה. חרדה זה בלבול, זה פחד, זה אימנות, זה אי יכולת.
זה חוסר תפקוד, זה כאבים פיזיים שנוצרים בעקבות החוסר תוכן. בוא נדבר רגע גם על הכאבים הפיזיים, האיומים שיש לנו בגלל שאנחנו רקנים, בגלל שאין לנו את המידע שמתאים עבורנו,
זהו,
בגלל
כשאני...
התקפי החרדה שקורים לנו, שגם גורמים לנזקים פיזיים.
אז למשל, אם אני אתן חרדה שקשורה לפיזיות, שאנשים פתאום בטוחים שיש להם התקף לב, או פתאום יש להם איזה כאב מוזר, שהם חושבים שקורה להם משהו פיזי וזה מסוכן להם, קורה להם משהו לא טוב, אז זה נקרא ניתוק. אבל איך מתקיים הניתוק? בעצם כשאנחנו עכשיו, יש אירוע, אנחנו מוטרדים ממנו, אנחנו בטנס כלפיו, כאילו אנחנו בלחץ כלפיו, אנחנו מתנתקים מהגוף. הגוף פתאום מודחק מאיתנו, התנתקנו ממנו. עכשיו אנחנו לא מרגישים אותה, אנחנו עכשיו מתפקדים על טייס אוטומטי. אנחנו עושים פעולות אוטומטיות. אנחנו כאילו באוטומט. ואז מה שקורה בעצם, ברגע שנגמר האירוע, נרגעים, נפילת מתח, נרגעים, ואז קורה מצב שהתחברנו חזרה לגוף. כשהתחברנו חזרה לגוף, והגוף עבד קשה, אבל לא ידענו את זה, תוך כדי הלחץ.
הניתוק.
השרירים מתקשים, השרירים נעשים, מפרישים כל מיני חומרים, כן. כל מיני חומרים ששורפים את השריר, ואז השריר מתחיל לחוב, אבל בזמן שאנחנו על האדרנלין בתוך האירוע, אנחנו לא מרגישים כלום. זה כמו, תחשבי על ספורטאי, על לוחם, על... בזמן שיש חומרים בגוף שמחזיקים אותו בטנס, הוא מנותק מהגוף, הוא לא מרגיש את הגוף. הוא פשוט נמצא ממוקד בעניין מסוים, והוא מתנתק מהגוף. ברגע שנגמר הסיפור, ואז הגוף, כאילו הנפש נרגעת, כל הלחץ יורד, זה נקרא נפילת מתח. ירידת מתח יותר נכון. נרגעים. ברגע שנרגעים, החומרים האלה נעלמים מהגוף, החומרים של המתח
והכוננות. של האדרנלין והקורטיזול.
האיום, הגוף נרגע, הוא מתחבר חזרה, ואז הוא כואב. כואב מאוד. עכשיו, הוא כואב בכל מיני מקומות שעבדו קשה. למשל, אם הלב מהדאגות, מהמתח, הלב עבד קשה, או השרירים שעוטפים את הלב עבדו קשה, אז צד שמאל כואב, ואנשים בטוחים שיש להם התקף לב. או שיש כאבים ברגליים, או כאבים בצוואר, או כאבים, או כאבי ראש, או מיגרנות. יש לזה כל מיני כאבים. פיזיים, כאבי גב תחתון.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אלה כאבים הכי שכיחים. כאבי הגב, 99% מהאוכלוסייה.
גב תחתון וצוואר, צוואר, ראש, גב תחתון.
כל עמוד השדרה.
זה כאבים מאוד מאוד שכיחים. והם בדרך כלל קשורים לדברים מסוימים. כשהנפש פעילה באופן מסוים, בצורה מסוימת, יש איבר מסוים שקשור לפעילות הזאת, שהוא עובד מאוד קשה. וכשזה באומסים, שזה לחצים עצומים, שזה מסיבי, אינטנסיבי, שזה אומסים אדירים, דאגות מוגזמות, מחשבות מוגזמות, אז יש כאבים מאוד חזקים. צוואר, ראש, קו תחתון, זה מקומות מרכזיים מאוד. של הנפש, שם מתנגזים דברים מאוד מאוד, מנעד מאוד רחב של ניקוז שמתרחש שם, שמתקיים שם, וזה בעצם יוצר כאבים מאוד מאוד גדולים.
כאילו הבאת פה עכשיו דוגמאות גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית על מה שקורה לנו, ובאמת האידיאל בסופו של דבר זה לתת מענה בשני הז'אנרים המשמעותיים האלה, כי זה בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו בחיים האלה, גם הנפש וגם הרגש. וזה באמת, הביו-פולו הוא
לא,
באמת...
לא, הנפש והגוף, הגוף הפיזי.
אז מה אמרתי?
אמרת הנפש והרגש.
אוי, כן, שכחתי את הגוף.
הרגש מבטא את זה. כן. כן, את צודקת, אבל הרגש מבטא את זה.
אז באמת בסופו של דבר, מה שצריך זה לתת מענה מדויק בשני הרבדים האלה, כדי שבאמת בן אדם יוכל לצאת מהכאבים האלה. עזוב לצאת, כדי שבאמת בן אדם יוכל להבין מאיפה נגרם כל הכאב הפיזי הזה, כי הרי זה המידע שתמיד חסר. ותמיד אני אומרת, זה הלמה שלנו, למה הקמנו את הביו-פולו. באמת מהמקום הזה, העסק שלנו, המטרה שלנו, הייעוד, זה פשוט לתת את המענה המדויק לאותו בן
כן,
אדם.
כן, כן, נכון, אבל אני צריך רגע להוסיף משהו חשוב.
זה לי תמיד יש מה להוסיף.
תמיד יש לי מה להוסיף. אני רוצה רגע שנמקד רגע את העניין, אוקיי? מבחינת יש את הכאב. נעשה סדר, רגע נמקד את זה בצורה פשוטה. יש את הכאב, יש את הגורם לכאב,
שזה הנפש.
לכאב אנחנו מודעים.
אגב, לא תמיד, אלי. יש לנו הרבה מקרים שבאים אלינו לביו-פולו והם לא כואב.
לא, רגע, אני מסביר. אני יודע למה את מתכוונת, אני מסביר את זה.
טוב.
יש את הכאב, אנחנו מודעים לכאב, יודעים שכואב לנו, יודעים כואב, איפה כואב אנחנו יודעים. האזור שכואב, אנחנו אומרים, איי, 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 כואב. כואב לי פה. כואב לי הברך, כואב לי הגב, כואב לי הצוואר. אני יודע שזה כואב לי. אנחנו לא מודעים לגורם. ולזה התכוון, ובזה את צודקת. שבאים אלייך אנשים, שבאים אליי אנשים שאומרים, תשמע, כואב לי נפשית, לך אומרים כואב לי פיזי, אבל הם לא יודעים להבין למה, כמה, איך, הם לא יודעים להבין את הגורם.
מה הקשר?
הקשר.
הקשר. זה המידע החסר.
בדיוק. וכשהם באים אלינו, הם מנסים להבין רגע מה הגורם. כי כשמבינים את הגורם, אז בעצם הכאב חולף.
איך אמרה לנו?
בשלב הראשון יש הקלה, והכאב חולף.
הקלה ושחרור, הכאב. ואיך אמרה לנו המטופלת שבוע שעבר בפגישת זום? ההבנה פשוט פותרת אותנו. ההבנה פותרת אותנו. היא אמרה את זה במשפט כל כך פשוט.
נכון.
ההבנה פותרת אותנו.
אני זוכר שהיא אמרה את זה, והיה, שנינו התפעלנו ממה שזה נאמר. האמת שאני קצת כמעט פספסתי, ואת אמרת לי, וואו, תשמע איזה משפט היא אמרה.
כאילו, אני זוכרת...
איזה הקלה יש בהבנה, ככה היא אמרה.
נכון, איזה הקלה, איך היא אמרה את זה? זה באמת היה רגע של צמרמורת בגוף.
כן, זה היה בנונשלנט, היא אמרה את זה...
כי היא באמת הבינה על עצמה כל כך הרבה דברים, והיא במשך 28 שנה מנסה להבין עם עצמה הרבה דברים, ופתאום, פלק, שמת את המידע בשנייה.
נכון.
וזה פשוט דברים התבהרו לה.
ככה היא ברגע שהיא הבינה את הגורם, המוח כל הזמן מחפש, המוח כל הזמן מחפש את ה...
את התשובה, את התשובה, את התשובה.
כן, בדיוק. הוא כל הזמן מחפש את, את השורש, את הגורם. וברגע שהוא מחפש והולך לאיבוד יותר ויותר, ככל שהזמן חולף, המצוקה הולכת וגדלה, כי אין הבנה לשורש. וכשאין הבנה לגורם, אז יש תחושת כישלון, האכזבה, יש מנעד רגשות מאוד גדול, יאוש, יש מנעד מאוד גדול של רגשות שמורידים את הביטחון, שמקטינים, שמצמצמים, שגורמים לחוסר אונים. זה מאוד מאוד קשה. החיים נעשים מאבק אחד גדול, וזה לחיות ממשבר למשבר, ממשבר למשבר, כי הפתרון או המענה עדיין לא נמצא, הוא עדיין לא נגיש, עדיין אי אפשר להגיע אליו.
נכון.
ופה יש סבל עצום.
כשלא מבדים.
אז יש לנו את הכאב, יש לנו את הגורם, זאת אומרת, אנחנו מודעים לכאב, אנחנו יודעים להרגיש אותו, אנחנו לא יודעים מה גורם לו, אז גם אין לנו את התובנה בעצם, איך אנחנו מרפים את עצמנו, איך אנחנו מתקנים את זה, את החוויה תיקון. החוויה תיקון זה בעצם התובנה. זה אומר,
הבנתי.
זה
הנפילת הסימון, זה הצ'יצ'ינג.
זה הצ'יצ'ינג,
כן. זה הצ'יצ'ינג הזה.
זה כאילו, כן, זה הרגע של ה... זה הרגע קסום כזה של...
הערה.
כן.
איזה סוג של הערה כזה, וואו, הבנתי.
בדיוק. ומהרגע שהבנתי, אני סוף סוף מצאתי, סוף סוף גיליתי, וסוף סוף אני יכול להתחיל תהליך של ריפוי, של החלמה, של הקלה, של שחרור, שזה חוויות מדהימות.
לגמרי.
שנים בן אדם תקוע בסיטואציה מסוימת, הוא סובל, ופתאום זה השתחרר. זה רגע מדהים.
ממש, ממש. וזה באמת מה שאנחנו נותנים בביופולו, שזה באמת שיח פשוט שמעורר למודעות, להבנה הרבה יותר פשוטה. ולאחר מכן גם מקבלים את המענה הפיזי. זה ממש כאילו פעולה כפולה כל כך פשוטה, שמתבצעת באמת במקום אחד. ואנחנו באמת יותר ממזמינים אתכם לבוא לנסות את זה, כי זה משהו שבאמת יכול להקל עליכם, יכול להקל על החיים שלכם. זה יכול להקל על הכאב שלכם, על הכאב הנוראי שאתם מתמודדים איתו. וזה באמת לצאת מעבדות לחירות. זה פשוט להבין מי אתה, לא להיות העבד של הסבל. וואי, יצא לי חרוז, לא להיות העבד של הסבל. זה לתת לחופש ביטוי שלך, ולתת ליצירתיות שלך, ולחיים שלך פשוט לזרום כמו שהם. זה בסופו של דבר המטרה שלנו בביופולו. מה היית אומר על זה? על הביופולו?
אנחנו...
איך אתה היית?
אנחנו בנינו שיטה שהיא בעצם שילוב של שני דברים. קודם כל, זה נורא פשוט. נורא פשוט שהנפש מנהלת את הגוף, והגוף הוא האיבר שמבצע דברים. למשל, אם אני צריך עכשיו איזשהו... אני צריך עכשיו נוזל בגוף. חסר לי נוזלים בגוף. אז הנפש מבקשת ומנחה,
בוא ניגש לנוזל.
את הגוף, כדי להגיע לנוזל, קודם כל למצוא אותו, להגיש אותו ולמלא את החוסר.
פשוט.
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 וכשאנחנו מטפלים, אז יש בעיה או מטרד או כאב נפשי, שאנחנו בעצם צריכים לאתר ולהבין אותו, ואחר כך אנחנו, האיבר שקשור אליו, כי זה נגיד אגב התחתון, קשור לאיזשהו קושי נפשי מסוים, בתחום מסוים, בעניין מסוים. כשאנחנו עולים על הבעיה הזאת, אנחנו גם מטפלים בגב, למשל, לצורך העניין, וכשמטפלים בשניהם ביחד, אז הכאב נעלם. אנחנו מקשרים ביניהם, תומכים ביניהם, ובעצם זה... זה
שם משחרת. יש את הריפוי.
שם יש את הריפוי, בדיוק.
כן, טיפול אלטרנטיבי, באמת, של גוף ונפש, במקום אחד, בלי ללכת ולהתארטר ממקום למקום, אתם מקבלים את המענה במקום אחד, פשוט. אלי, תודה רבה על המידעים.
תודה רבה.
היה כמו תמיד מעניין. ומאזינים יקרים, תבואו, תנסו, תחוו, זה משהו אחר, זה משהו חדש, זה משהו מעניין, זה משהו מרתק. וממליצים באמת לכל אחד שיש לו את הכאבים האלה, את הכאבים הפיזיים האלה, וגם את הכאבים הנפשיים האלה, שפשוט יבוא לבדוק, שפשוט יבוא להבחון, שפשוט יבוא לקבל את המענה הנכון, וגם את הטיפול הפיזי. אז אנחנו כמובן נתראה בפרק הבא. תודה שהזנתם לנו. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.